כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
רק אני ואנוכי נורמלי מכולם בתחבורה הציבורית נוסע אל הים. זוכרים את השורה הזו מהשיר של משינה? לא בטוח ששלומי ברכה, שכתב את השיר המצוין הזה, ידע שהוא מנסח את אחד העקרונות הכי חשובים בעירוניות. תנאי מפתח לחיים טובים בעיר. תחבורה ציבורית. אלא שכדי שנהיה באמת נורמליים, כאלה שנוסעים בתחבורה הציבורית לים, לעבודה, לבית ספר, היא צריכה להיות טובה, יעילה, נגישה, כזו שנרצה להשתמש בה, שנהנה להשתמש בה, ולא תחבורה ציבורית כזו שהיא ברירת מחדל רק למי שאין לו מכונית. שלום, כאן ניצן הורוביץ עם עוד תוכנית של איך עושים עיר טובה, הסדרה שלנו על עיר ועירוניות, אורחים ומפיקים, מנור בראון ורום עתיק. והפעם, זזים בעיר, תנועה ותחבורה במרחב העירוני. כמו תמיד בתוכנית הזו יהיו איתנו שני מומחים, שניהם בקיאים גדולים בתחבורה, אחד מהאקדמיה, אחד מהשטח, פרופסור אראל אבינרי וגילי קישוני, נהג אוטובוס בדן, שמגיע אלינו הישר מהפקק. אז בואו נתחיל.
האם זאת הצלחה? האם זאת הצלחה? אולי זה כישלון? חיינו הנושאים בנתיבי הילון, רוצים את השלום אבל תקועים בהלכה, חולמים לנחות בלגרדיה מעל דרך פתוחה, הכל שפיר ושפירים.
שלום לפרופסור אראל אבינרי, ראש המסלול להנדסה וניהול מערכות תשתית במכללת אפקה.
שלום ניצן.
רמה מסינגר הנפלאה בשיר הזה דיווחי תנועה משתמשת בפקקים ובכבישים העמוסים כמובן כמטאפורה לכמיהה אישית לחופש ושחרור, אבל בתכלס היא מביאה כאן את המחנק הזה שמיליוני ישראלים חווים מדי יום במשך שנים, וחוץ מהעול הכלכלי והנטל המשקי והנזק הבריאותי שתכף נדבר עליו, זה בפירוש, פרופסור אבינרי, מועקה נפשית קולקטיבית.
כן, בהחלט, כשאנחנו מנתחים את התחושות של אנשים שמתניידים בתחבורה, הרבה פעמים עולה הנושא הזה של מועקה וסטרס ולחץ, ובאמת הרבה אנשים משתמשים בתחבורה לא בשביל השימוש המיידי והישיר בתחבורה, אלא עושים את זה לאיזשהו מילוי של צורך אחר. בדרך כלל זה בשביל להגיע ממקום מסוים למקום אחר, ולהשתתף באיזושהי פעילות שמאוד חשובה בשבילהם, ומבחינת זאת התחבורה זה רק אמצעי בשביל לקדם אותם לקראת איזושהי פעילות אחרת חשובה.
ושהם תקועים הם חנוקים, הם כלואים, הם כבולים.
כן, בדרך כלל, למרות שיש גם את היוצאי דופן, יש גם כמה אנשים שנהנים מההתניידות, במיוחד זה בקרב הולכי רגל ורוכבי אופניים. אנחנו שומעים דווקא על חוויות חיוביות בדרך כלל, ויותר חוויות של לחץ ומועקה מצד נהגים, ולפעמים גם משתמשי תחבורה ציבורית.
אז כדי להבין איך משתחררים מהפקק ונושמים אוויר, בוא נתחיל מהבסיס. למה תחבורה בעיר היא עניין כל כך רלוונטי, במיוחד בישראל?
קודם כל, רוב האוכלוסייה האנושית עוברת להתגורר בערים. יש תהליך כזה שנמשך כבר כמה עשורים, ובישראל זה גם בולט. רוב האוכלוסייה נמצאת ביישובים עירוניים, גם אם לא ערים, אז יישובים בעלי אופי של עיר. ורוב הנסיעות שאנחנו מקיימים הם בתוך תחומי המרחב העירוני. רוב רובם, תחשבו מה אתם עושים, כל המאזינים פה, תחשבו לאן נסעתם ב-24 שעות האחרונות, לעבודה, ללימודים, לקניות, ולאיפה זה היה. בדרך כלל לא יצאתם מתחומי העיר או המרחב העירוני. שם רוב הפעילות האנושית, שם רוב הנסיעות.
זאת אומרת שמדובר אולי בצורך האנושי הכי בסיסי שלנו בחיים.
לגמרי, אין כמעט צורך אנושי שלא מתבסס על ניידות. עוד מימי קדם שהיינו צריכים את המזון שלנו, אז היינו ציידים, לקטים, והיינו צריכים ללכת למצוא. עכשיו אנחנו ציידים ולקטים בקניונים ובסופרסלים ובמקולות, אבל עדיין אנחנו צריכים להגיע לשם בשביל הצורך הכי בסיסי של להתקיים, לקבל מזון, ועד לצרכים הכי נעלים שלנו, של צרכים אינטלקטואליים, חברתיים, תרבותיים, לפגוש אנשים, לייצר אינטראקציות חברתיות, כלכליות, בשביל זה אנחנו צריכים להתנייד.
אז לפני שנגיע לתחבורה הציבורית, נדבר על מה שבאמת שולט בחיינו כיום, שזה התחבורה הפרטית. תקשיב לזה.
רק מן המסוק המשטרתי המרחף מעל לאזור תל אביב, ניתן להתרשם מתמונת המצב. המטרופולין הגדול במדינה נמצא בימים אלה על סף סתימת עורקים. התפוצצות תחבורתית. תשתית התנועה צרה ומיושנת, מספר כלי הרכב הנע בקרח הגדול נמצא בשיא שלא ידענו מעולם. כ-150 אלף כלי רכב חדשים נוספו בשנתיים האחרונות בארץ. מחצית מכלל כלי הרכב הללו החדשים נוספו באזור תל אביב. החשש שרווח בעבר להיווצרות חנק בכבישים היה למציאות היומיום.
יש לך ניחוש ממתי הדיווח הזה?
רק לפי ההגיה אנחנו מדברים כנראה על כמה עשורים.
כן, זה כתבה של אופר טלר במבט לחדשות משנת 1983. 35 שנה, ומאז זה רק החמיר. לדעתי המספרים שהוא מדבר עליהם, למשל מספר כלי הרכב השנתי, התוספת אפילו הוכפל.
כן, כל שנה אנחנו שוברים שיא חדש, במספר כלי הרכב שעולים על הכבישים, בנסועה, מה שנקרא הקילומטראז' שאנשים מבצעים, מספר הנסיעות, הכל כמובן גדל בהתאם לשתי מגמות עיקריות. מגמה אחת זה הגידול הדמוגרפי, יש איזושהי הערכה שבישראל אחת ל-25-30 שנה האוכלוסייה מכפילה את עצמה. אז אם אנחנו מדברים על, ממתי אמרנו? לפני כ-30 שנה?
כן.
אז היו חצי מכמות האנשים שנמצאים פה. אז כמובן שיש יותר אנשים, יש יותר נסיעות, יש יותר רכבים, ומה שעוד השתנה זה גם השינוי הכלכלי. לאנשים יש יותר הכנסה פנויה, הייתה צמיחה כלכלית, מחירי המכוניות ירדו, ואנחנו בעצם מגיעים למצב ש... הגידול העצום השנתי והתלות ברכב הפרטי ליוממות, לנסיעות יומיומיות לעבודה, הופך אותנו באמת לאומה צפופה ופקוקה.
ובדרך כלל מי שעושה את זה במכונית עושה את זה לבד, ולבד במכונית הוא מגיע למקום העבודה שלו, שרובם של מקומות העבודה נמצאים בגוש דן, ולכן אנחנו בפקקים כאלה בבוקר ובערב בכניסה וביציאה מהגוש הזה.
כן, לא רק גוש דן, דרך אגב, גם בערים אחרות אנחנו חווים את החוויה הנפלאה הזאת של פקקים, אבל כן, הנתון הישראלי זה על כ-70% מהעובדים היוממים שמגיעים למקום עבודתם ברכב פרטי, בדרך כלל כשהם הנוסעים היחידים ברכב.
וככה זה נראה מלמעלה.
בוקר טוב לכל האוחזים בהגה, כאן המטוס הקל המדווח לכם על הנעשה בכבישי הארץ. לאלה מכם שיוצאים לכיוון אשדוד ובת ים, עצה ידידותית, אל תצאו. אזור גוש דן, well done. זאת הייתה בדיחה למי שלא הבין. גשר ההלכה לא מתפקד כהלכה. הכל סתום, רבותיי.
וזה היה הדיווח מהתוכנית זהו זה בטלוויזיה החינוכית עליה שלום. אתה יודע, הראל, ישראל בהיסטוריה שלה, עוד הרבה לפני קום המדינה, הייתה מפותחת ומתקדמת דווקא בתחבורה ציבורית. הרכבת מיפו לירושלים, כבר במאה ה-19, בתקופה העות'מאנית, הטורקית, ואחר כך הבריטים שפיתחו רשת רכבות, ואגד ודן, שהיו חברות אוטובוסים ענקיות, גם בסדר גודל בינלאומי. מה קרה לנו שהתמכרנו ככה למכונית, וקשה לנו להיפרד ממנה, למרות שהעלות של החזקת מכונית בישראל היא עצומה?
כן, אז בעשורים הראשונים של מדינת ישראל, כמובן שלישראל לא היו יותר מדי אפשרויות פיננסיות, ובשל החוסר בתקציבים, מערכת התחבורה הציבורית הוזנחה, ולא היו השקעות בתשתיות האלה. אנחנו באמת בפיגור מאוד מאוד גדול מאחורי אירופה, שבאותן השנים השקיעה המון והתפתחה המון. מה שאי אפשר להגיד על העשורים האחרונים, שאותם אנחנו מכירים, אנחנו כבר לא מדינה מתפתחת, אנחנו כבר לא מדינה ענייה, ובאמת לא כל כך ברור למה בשני העשורים האחרונים לא התעשתנו ובאמת שמנו קצת יותר השקעות בתחבורה ציבורית ופיתחנו אותה. זה אחד הגורמים. יש עוד הסברים, יש לנו היסטוריה של הטבות ממקום העבודה למועסקים שמגיעים עם רכב פרטי, שזה הפך להיות מין קצת פיקציה בתוספות שכר, אבל משהו שמאוד מעודד אנשים להגיע אל העבודה ברכב. לעבלה הזאת שותפים ועדי עובדים, ההסתדרות, משרד האוצר ועוד ועוד. זה גם משהו שקשה מאוד לתקן כרגע, ניסיונות לעשות דברים ולהחזיר את הגלגל האחורה עד עכשיו נכשלים שוב ושוב, וזה לא רק כסף, זה גם הטבות אחרות שמקום העבודה נותן למועסק, כמו חנייה צמודה או חנייה בחינם. אין הרבה מקומות עבודה שנותנים הטבות בעלות סדר גודל דומה למי שמגיע ברגל או באופניים או בתחבורה ציבורית, אז יש כאן העדפה ברורה למי שמגיע ברכב פרטי.
אז בעצם אתה יוצא פרייר אם אתה מבטר על הרכב ממקום העבודה, כי אתה לא מקבל את ההטבה הזאת עבור שימוש בתחבורה ציבורית, וזה בעצם אילוסטרציה לכל הסיפור כולו שלנו בארץ.
כן, האמת שלאחרונה נשמעים יותר ויותר קולות שדווקא לכיוון אחר. אני שומע אנשים שאומרים שבכיף היו מבטרים על הרכב הפרטי, אם רק הייתה פה תחבורה ציבורית נוחה, זמינה, יעילה ואטרקטיבית, והיו מבטרים על כל התענוג הזה של לנסוע ברכב פרטי, להיות בפקקים, לחפש חנייה, אבל כנראה שאלטרנטיבות טובות הן לא קיימות.
וגם בסוף שבוע אין תחבורה ציבורית, שגם זו נקודה חשובה מאוד.
ברוב הארץ, כידוע, כבה סטטוס קוו, אין תחבורה ציבורית, מה שמפריע מאוד להרבה מאוד אנשים, בניגוד למשל באירופה, שגם שם מי שנוסע ברכב פרטי לעבודה, נהנה לפעמים לוותר על הרכב הפרטי בסוף השבוע, ולצאת עם המשפחה לטיול, לבקר קרובים בתחבורה ציבורית, וזה גם חוויה. אז הדבר הזה כמובן לא קיים בישראל.
אצלנו הפוך.
אצלנו לא באמצע השבוע ולא בסוף השבוע, לא משתמשים יותר מדי בתחבורה ציבורית, ומה שגורם אולי ליותר רכישות של רכב פרטי, ואם כבר רכשנו רכב פרטי, אז כמובן נשתמש בו לא רק בסוף שבוע, אלא במהלך כל השבוע.
אז אומרים לך, פרופסור אבינרי, ואומרים את זה הרבה אנשים, אני שומע את זה ממש כל יום, בוא נרחיב, נסלול עוד כבישים, נעשה מחלפים, נזיז בתים, נעשה כבישים בקומות. למה לא? עוד כבישים, פחות פקקים, לא?
אז קודם כל, כבר אין מקום כמעט. בתוך הערים, כבר כמעט אין מקום להרחיב תשתיות. דבר שני, מתוך מחקרים שאנחנו רואים, הרחבה של תשתיות, הוספה של כבישים, הוספה של קיבולות, הוספה של נתיבים, היא לפעמים פתרון לטווח קצר, משחררת איזשהו פקק לטווח קצר, אבל לטווח ארוך היא הופכת את הכביש ליותר אטרקטיבי, ואז עוד נהגים מצטרפים אל הכביש, ואנחנו חוזרים אל אותו שיווי משקל מעצבן ומאוס שהיינו בו קודם של פקק, וגם כביש שנראה בהתחלה שהוא פתוח וחופשי לתנועה, מתמלא, לפעמים לאט, לפעמים מהר, וחזרנו לאותה נקודה שהתחלנו בה. עוד תוצר לוואי של המכוניות ושל התחבורה שמסתמכת על רכב פרטי זה זיהום אוויר, פלטות של גזים וחלקיקים שאנחנו נושמים, שגורמים לבעיות נשימה, שבעיות במומים מולדים, סרטן לא עלינו, ומספר מאוד רחב של מחלות ותחלואים שמובילים בסופו של דבר אפילו לתמותה. ובמקביל גם התרומה של המנוע והפלטות מהמנוע לאפקט ההתחממות הגלובלית, גזי חממה שגורמים להתחממות כדור הארץ, ובסופו של דבר לתוצאות המאוד לא רצויות שאנחנו כבר מתחילים להרגיש אותם במזג אוויר קיצוני ובכל מיני אפקטים שמתרחשים עלינו. אז גם לכל הדברים האלה יש מחיר חברתי ובריאותי וכלכלי עצום, ובשביל להפחית אותם, הרבה מאוד ערים ומדינות באג'נדה שלהם מכניסים את הקידום של תחבורה ציבורית, הליכה ברגל, רכיבה על אופניים, על חשבון הנסיעה ברכב הפרטי.
כי יש עוד סוגיה, והיא, וזה אני אומר לך את זה כפוליטיקאי לשעבר וכמועמד מוניציפלי לשעבר, אולי הסוגיה הכי בוערת והכי כאובה עבור מר וגברת ישראלי, החנייה.
מסייד ברחובות של תל אביב, מחפש חנייה סעבי. כל לבו שלום, כל העיר מלאה לבן האדום, והחום עולה,
החום עולה,
עצבים גורים, האם זו התקווה,
לא זו חניית נכים,
נושא תפילה.
שיר החנייה של להקת השובבים.
אני מניח שאת השיר הזה כתבו על תל אביב בפרט ולא על באר שבע למשל, ותל אביב נודעת במצוקות החנייה שלה, אבל דווקא פרט מאוד מעניין זה שבהשוואה בינלאומית של מספר החניות, היחס בין מספר החניות למספר המועסקים, תל אביב זוכה במקום הראשון לכאורה כעיר שיש בה הכי פחות מצוקות
באמת?
חנייה.
עכשיו הפתעת אותי.
כן, כן. אם סופרים את מקומות החנייה, גם הצמודות וגם החניונים שהם בתשלום, וגם הכחול לבנים למיניהם, ולא נספור את האדום לבן, שגם שם חונים, סך הכל מספר מקומות החנייה שמתקבל, חלקי מספר המועסקים שמגיעים לעיר, שרובה מחוץ לתל אביב, נותן לנו את היחס הכי טוב מבחינת אפשרויות חנייה לתל אביבי.
אז הבנו מה הבעיה עם רכב פרטי בעיר, ועכשיו נדבר על החלופה, תחבורה ציבורית.
שמעתי פעם מישהו שמספר, שתי הבעיות העיקריות בתחבורה ציבורית זה התחבורה והציבור. חוץ מזה הכל בסדר. אז באמת הרעיון בתחבורה ציבורית זה שאני משתמש באותו רכב עם עוד אנשים, כולם ביחד, פחות או יותר יש לנו אולי אינטרס משותף, אנחנו מגיעים מאותו אזור, נוסעים לאותו אזור, וביחד יותר כלכלי בשבילנו להתנייד, כי במקום שכל אחד יזיז את הרכב שלו, כולנו ביחד חולקים אותו רכב, זה אמור להיות יותר נכון כלכלית, פחות מזיק סביבתית, פחות מעמיס על התשתיות, פחות יוצר גודש, יותר דרך אגב גם בטוח מבחינת תאונות דרכים, המון יתרונות. יחד עם זאת, זה אומר שאני צריך לחלוק את החוויה עם אנשים אחרים, ליהנות מזה שהם עולים ויורדים בכל מיני תחנות שלא מעניינות אותי באוטובוס, לא לנסוע בהכרח במסלול הכי נוח לי ובזמן הכי נוח לי, וזה לא כל כך מתאים לאנשים אחרים, וכל הירידה הזאת ברמת החיים. אז צריך למצוא כאן באמת את התכנון המיטבי שמצד אחד כן מוביל אותנו להתייעלות גם כלכלית, גם אנרגטית וגם שמירה על הסביבה, ומצד שני עדיין נותן רמת שירות טובה למשתמש.
אז למה אנחנו בעצם מכוונים? מה המטרה, היעד שלנו, האידיאל, אם אנחנו גם מסתכלים על ערים בעולם מבחינת השימוש בתחבורה ציבורית, בעיר?
המטרה והאידיאל לא תמיד ברורים כשאתם שואלים ראשי ערים בישראל. אתם יכולים, הם יכולים לתת סיסמאות, כן, אנחנו רוצים להוריד את מספר המכוניות, אנחנו רוצים שאנשים ישתמשו יותר בתחבורה ציבורית, אבל כשמנסים לרדת קצת יותר לרזולוציה של מספרים, מסתבר שאף אחד לא יודע להגיד כמה אנשים בכלל משתמשים במכוניות או בתחבורה ציבורית, ולאיזה יעד בכלל רוצים להגיע. אז בלי זה קצת קשה לנהל, קצת קשה לשאוף למטרות כשהמטרות לא על השולחן. אז אולי הדבר הבסיסי ביותר זה להתחיל לנהל את העיר, לאמוד את התנועה בה, ולשים יעדים ברורים לאן רוצים להגיע ומתי.
ומה היעד הרצוי מבחינתך? מה אתה חושב שאנחנו צריכים לשאוף אליו?
אם אנחנו מסתכלים מה קורה בערים אחרות בעולם, הן מדברות על זה שרוב התנועה בעיר תהיה מושתתת על תחבורה ציבורית, אופניים והליכה ברגל, אנחנו מדברים על סדרי גודל של נגיד 80%, המכוניות לא הולכות להיעלם, הן עדיין שם, אבל במיעוט, בעצם תמונת הראי למצב שבישראל, שרוב התנועה היא תנועה שמושתתת על רכב פרטי, ומיעוט שבמיעוט משתמשים בתחבורה ציבורית ברכב ובאופניים, אפילו בתל אביב, שהיא העיר אולי הכי אופנתית מבחינת הליכה ברגל אופניים ותחבורה ציבורית, גם בה זה עדיין המיעוט.
ומה סוג התחבורה הציבורית שמומלץ לערים הגדולות בישראל? הרבה אנשים חושבים, אתה יודע, הראל, שאנחנו צריכים להתחיל לחפור. והאמת שכבר התחלנו מזמן, תשמע את זה.
בנסיעה רגילה אפשר להגיע בקרמלית ממרכז הקרמל עד העיר התחתית בשש דקות. אפשר גם לרדת בדרך בעוד ארבע תחנות בהדר הקרמל, וכל זה במחיר של שני שקלים. היום באו נכבדי חיפה לנסיעת הבכורה חינם אין כסף, לאורך מסלול של פחות משני קילומטרים. היו שם חצוצרות וטופים, וראש הממשלה שגזר את הסרט בחגיגיות רבה.
מי ייתן, והוא לא יישאר יחיד במדינת ישראל, ונגלה גם את מתחת הקרקע לצורכי התחבורה הציבורית.
בקושי שמעו, כל פרנסי העיר, נכבדיה ושואיה, עמדו איש על רגל רעהו, אף אל אף וגב אל גב, וטעמו טעמה של נסיעה בתחבורה הציבורית בשעות של עומס. לרבים מהם זאת הייתה חוויה חדשה לגמרי.
וזו הייתה חביבה רוגר, כתבת כל ישראל, על חנוכת הקרמלית המחודשת 1992, וראש הממשלה שדיבר הוא כמובן יצחק רבין, שקרא לנו לחפור.
כן, שואלים אותי לפעמים איך זה בישראל, בערים בישראל, אין מטרו כמו בערים מתוקנות בעולם, כמו לונדון, כמו פריז, למה אין פה רכבת תחתית? אז מצחיק קצת, כי הערים בישראל, נאסוף את כולם ביחד, את כל מדינת ישראל נאסוף ביחד, נקבל אולי 8 מיליון איש, שזאת עיר, אוקיי, ביחד זה יכול היה להיות אולי איזה עיר אירופאית, בהשוואה לערים בסין זה בכלל גם עיר אפילו בינונית עד קטנה, אז אין כל כך הצדקה כלכלית להשקעות כל כך מסיביות במימדים שבהם אנחנו נמצאים כרגע, אבל בהחלט יש טעם מאוד משמעותי לשפר את התשתיות כאן ולגדל או מערך אוטובוסים הרבה יותר יעיל, או שילוב של אוטובוסים ורכבות קלות בשביל לתת אלטרנטיבה אמיתית לשימוש ברכב הפרטי.
אז בואו נדבר על עקרונות הבסיס של מערכת כזאת שהיא מבוססת אוטובוסים, אולי עם שילוב מסוים של רכבות קלות. בואו נתחיל עם ההתחלה. אתה ראש צוות אב תוכנית תחבורה למטרופולינים בישראל, אני שר התחבורה או ראש הממשלה, אולי פעם, מי יודע, ואני אומר לך, בוא פרופסור אראל אבינרי, צא לדרך. מה הצעד הראשון?
אז בוא נחלק את זה לשתיים. יש את הערים הקיימות והשכונות הקיימות, ויש את מה שנבנה כיום. עוד פעם, מה שאנחנו חוזים, שבעוד 25-30 שנה, האוכלוסייה הולכת להכפיל את עצמה, וצריך לבנות לה במרץ, הכל, הכל. בתים ובתי חולים, וגני ילדים, ובתי ספר, וגם תשתיות. התשתיות האלה רצוי שמלכתחילה הפעם לא נחזור על טעויות העבר, ונתעדף את התחבורה הציבורית בכל תכנון של עיר ושכונה חדשה. אני יכול לתת כדוגמה, ביקרתי בשכונה כזאת שקמה, יש מאין באמסטרדם, ממש יש מאין, מהים ייבשו, חפרו ובנו שכונה חדשה. הדבר הראשון שעבר בה, לפני שנכנס התושב הראשון אל השכונה הזאת, זה הטראם. שמחברת את כל חלקי אמסטרדם זה לזה, עם תחנות מעוצבות, עם לוח זמנים, עם טראם שפוקד חשמלית, שפוקדת את המקום, כך שהבן אדם הראשון שיגיע לשם כבר יוכל להשתמש בתחבורה ציבורית, ולא ייאלץ להסתמך על הרכב הפרטי. אם אנחנו מסתכלים על התהליכים של הבינוי שמדינת ישראל עוברת בימים אלה, בונים תחת כל עץ רענן ועל כל שטח פתוח בתים עבור האוכלוסייה שצומחת כאן, הרבה פעמים אנחנו רואים שהמקומות האלה נבנים ללא הקשר וללא מה שנקרא עירוב שימושים, כלומר במקומות המגורים הם אינם נמצאים בקרבה למקומות תעסוקה, למקומות מסחר, למקומות בילוי, למקומות תרבות, ואותם אנשים יצטרכו להתנייד, לצאת החוצה מהשכונה, מהעיר, כנראה בעיקר אל העיר הקרובה, הגדולה הקרובה למקום ביתם, וכאשר לא מאפשרים מהם את האלטרנטיבה שהיא תחליף לרכב הפרטי, די ברור שכולם יהיו תקועים על אותו פקק, על אותו כביש, בשעות העומס, ויקללו את הממשלה, את העירייה וכו'. אז בשביל שדברים כאלה לא יקרו, מלכתחילה לא כדאי לחזור על טעויות העבר, ואת הערים החדשות שאנחנו בונים ומתכננים כיום, לתכנן בצורה כזאת שמתעדפת תחבורה ציבורית, הליכה ברגל, רכיבה באופניים, וכל דבר שהוא לא שימוש ברכב פרטי, וכמו שעושים בהרבה מאוד ערים בעולם.
איך צריך להיות רחוב שמותאם לתחבורה ציבורית?
רחוב שמותאם לתחבורה ציבורית יכול להיות רחוב שגם לא נוסעות בו בכלל מכוניות. יכול להיות רחוב שיש בו, אפשר להסתכל על דרך אגב רחוב יפו בירושלים, שהיה פעם רחוב עמוס במכוניות ועבר שינוי. כיום מה שעובר בו זה הולכי רגל, גם רוכבי אופניים, והרכבת הקלה. והרחוב הזה פורח ומסגשג מבחינה חברתית, מבחינה תרבותית, מבחינה כלכלית, והרבה יותר נעים להסתובב שם, והוא שוקק חיים. אז זה דוגמה לאולי מהלך שאפשר להעתיק לרחובות ערינו, ואם אפשר לעשות את זה בעיר ותיקה וצפופה כמו ירושלים, על אחת כמה וכמה, כשאנחנו מתכננים שכונות חדשות וערים חדשות, אפשר להעתיק את המודל הזה אליהן.
אלא שהרכבת הקלה, למשל בירושלים, או הקו האדום שבונים סוללים חופרים בתל אביב, זה רק קו אחד. וברור שכדי שתהיה לנו תחבורה ציבורית טובה, אתה צריך רשת, אתה צריך מעבר, ואת המעבר הזה יכולים לתת כרגע וגם לטווח נראה לעין אוטובוסים. מה אתה צריך לתכנן בעיר? נניח שאנחנו מדברים על שכונה חדשה, כדי שהמקום הזה יהיה מתאים לתחבורה ציבורית מבוססת על אוטובוסים.
מה שאפשר לעשות וגם עושים, אבל לא מספיק, זה לאפשר נתיבי תחבורה ציבורית שהם בלעדיים או מתעדפים תחבורה ציבורית עליהם. זאת אומרת, אותו אוטובוס למשל לא צריך להיכנס לפקקים יחד עם המכוניות. ואז זה גם משפר את רמת השירות, גם משפר, ושזה הוכחות אמפיריות, את התדירות ואת משכי הגע, שזה בסך הכל מה שמעניין את האזרח. מעניין אותו להגיע כמה שיותר מהר מאלף לבית, מעניין אותו הוודאות שאכן הוא יגיע בזמן שהוא צריך להגיע, ומעניין אותו נוחות הנסיעה. את כל הדברים האלה אפשר לפתור על ידי באמת רשת, ועל ידי זה שאנחנו מתעדפים פיזית בתשתיות את התחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי.
קו אוטובוס, כן, מה לעשות? חוצה גבולות. הגבולות אצלנו הם גבולות מוניציפליים, אבל כשאתה מסתכל על מבנה המערכת, זה לפעמים יותר קשה מגבולות בין מדינות. כל עיר ממלכה נפרדת. אין תאום, אין שיתוף פעולה, אחד מקשה לשני, והתהליכים פשוט נמשכים בלי סוף.
אכן, זו אחת הסיבות, לא הסיבה היחידה, שמערכות תשתית כמו הרכבת הקלה, שהקו הראשון שלה, רק הוא בלבדו חוצה שש רשויות עירוניות שכולן צריכות להסכים על תוואי ועל היבטים אחרים. זה תהליך באמת בירוקרטי מאוד מאוד ממושך, וזה אחד התחלואים שלנו, של מדינת ישראל, של עודף עצום של רשויות עירוניות ומקומיות, שגם כשהן משתפות פעולה זו עם זו, הרי זה דורש תהליכים בירוקרטיים מורכבים. כרגע מי שבעצם אחראי בלעדי כמעט על נושא התחבורה, זה השלטון המרכזי, הממשלה. גם בהחלטות מאוד מאוד מקומיות, כמו מיקום של רמזור, מיקום של תמרור, איפה עוד הזזה של תחנת אוטובוס, צריכים את שיתוף הפעולה וההסכמה של משרד התחבורה, על אחת כמה וכמה דברים כמו באיזה שעות וימים תופעל תחבורה ציבורית בעיר, והשקעה בפרויקטים תשתיתיים. שזה, לטעמי, טעם לפגם, כי את הבעיות האמיתיות של התושבים מכירים יותר טוב בשלטון המקומי, ויש להם גם יותר את הכלים לפתור אותם. לעומת זאת, השלטון המרכזי קורס תחת נטל של עיסוק בהמון בעיות שהם במיקרו, בעוד שהוא צריך להתפנות לטפל במקרו החשוב, באסטרטגיה שמוזנחת עקב כך.
עכשיו ניכנס עוד יותר פנימה לפרטים. איך זה בתכלס, איך אתה בונה קו, מערכת של אוטובוסים שתעבוד נכון?
דברים מסתמכים הרבה מאוד על ביקושים, להבין את הצרכים של המשתמשים בדרך, מאיפה לאיפה הם צריכים להגיע, וגם לחזות מה הולך להיות בעתיד. מידע כזה בדרך כלל נאסף בסקר הרגלי נסיעה, שבמקומות מתוקנים בעולם עושים אותו אחת לשנה. בארצנו, משום מה, אנחנו לא מקפידים על ביצוע סקרים כאלה, ולפעמים מסתמכים על דאטות מאוד מאוד ישנות, והרבה פעמים בעצם אין לנו מושג מה הצרכים של הנושאים. אז אנחנו מתחילים משם. אנחנו צריכים להבין שבסופו של דבר אנחנו מנסים לייצר משהו שהוא אטרקטיבי, ואולי אפילו אטרקטיבי יותר, או לפחות שווה ערך למכונית. אז למשל, מיקום התחנות צריך להיות קרוב יחסית לאיפה שאוכלוסייה גרה, מאות מטרים, לא נריץ אותם קילומטרים, נגיש לכולם, גם לבעלי כיסאות גלגלים, וגם לקשישים, וגם להורים שמסיעים ילדים בעגלות. חשוב שנייצר סביבה נוחה ונעימה, במיוחד בארצנו החמה והקופחת, תחנות שאפשר לשבת בהם, שיש צל ויש ספסל לשבת עליו, ויש אינפורמציה גם, איזה קו מגיע ומתי ובאיזה תדירות ומה המסלול שלו, ואולי גם מפות, דברים שמאוד מאוד חסרים, ולפעמים אפילו הולכים במקום קדימה, הולכים אחורה. העיצוב החדש של התחנות הוא לא מתאים לצרכי המשתמש, משהו שגם מבקר המדינה מצביע על כל התחלואים האלה, ויש לנו גם בעיה ברמה התפעולית, תדירות הקווים 24/7 שהם לא עובדים ולא ממלאים את צרכי התושבים, האמינות, זמני הנסיעה, כל הדברים האלה חייבים להשתפר על מנת שתחבורה ציבורית תהיה באמת אלטרנטיבה ראויה לרכב פרטי.
ועכשיו שאלת מיליון הדולר. למה זה לא קורה כך אצלנו? אז את עניין השבת אנחנו מכירים, יש פוליטיקה, יש התנגדות. אבל ביחס לשאר הדברים, אני רוצה להגיד לך, לדעתי יש פה שתי בעיות עיקריות. קודם כל, הקונפליקט בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי, שהזכרת, שפוגע מאוד בתחבורה הציבורית, ואולי הכי קריטי, וזה העניין המרכזי פה בעיניי, חוסר הבנה, עדיין חוסר הבנה בעניין העדיפות שחייבים לתת לתחבורה הציבורית. וגם כשיש השקעה בתחבורה הציבורית, ועכשיו יש השקעה גדולה בישראל, זה עדיין במתכונת של גם וגם. זאת אומרת, תחבורה ציבורית וגם הרבה כבישים.
אנחנו בעצם נמצאים במקומות שמדינות אחרות היו איפשהו בשנת ה-70. חוסר המודעות לאפקטים השליליים של תחבורה, ושתחבורה היא לא הפתרון, תחבורה שמסתמכת על רכב פרטי, איננה הפתרון האולטימטיבי לניוד של אנשים, פה עדיין המסר לא עבר לכולם. לא באקדמיה ולא בשלטון המקומי ולא בשלטון המרכזי. הנה, עכשיו הבחירות מתקרבות, וראשי ערים פוטנציאליים כבר פורסים את מצעם, ואנחנו לא רואים איזשהו ראש עיר שאומר, אני הולך לצמצם את מספר החניות בעיר ולקדם תחבורה ציבורית.
לא מדובר פה במחבלים מתאבדים, אתה יודע, הם לא רוצים לחסל את
עצמם. אז אנחנו עדיין לא שם, לא הציבור ולא הפוליטיקאים, ואולי גם לא אנשי המקצוע, עדיין לא לגמרי הבינו את המסר שאי אפשר לקיים פה תחבורה שמסתמכת על הרכב הפרטי. אנחנו לא רואים את זה בחזון ובמטרות של השלטון המקומי ושל השלטון המרכזי, אבל איפה שזה בכל זאת מופיע, אז באמת יש לנו את כל הבעיות הבירוקרטיות, מצד אחד המאבקים והקונפליקטים בין השלטון המרכזי ובין השלטון המקומי, לפעמים קונפליקטים על רקע פרסונלי, על רקע של
אתה
אגו.
יכול, זהו, אתה יכול להגיד את המילה הזאת, היוונית הזאת, אגו. כן. אגו, כן.
מפוצצים מאגו, אין ספק, וגם עודף הרשויות שלא מאפשר את הכוח של הרשויות לטפל בעניינים של עצמם, כי הן כרגע מפוצלות ומבודדות, ונוצרים ביניהם קונפליקטים, חלקם טבעיים, חלקם עוד פעם ענייני אגו, אבל ככה לא בונים חומה, כמו שאומרים. אז בשביל לפתור את הבעיות האלה, הצביעו על כך גם אנשי מקצוע וגם מבקר המדינה, מין איזשהו פתרון שלטוני מסוג אחר, שבו מאצילים סמכויות למטרופולין, אם לא לעיר עצמה, אז אולי לאגד ערים.
בביוב, במים. כן.
אכן.
נכון, אגד ערים דן לביוב. צריך להיות אגד ערי דן לתחבורה. אולי בעצם כל מה שדיברנו עליו עומד לעבור שינוי דרסטי, ואנחנו נראה צורות אחרות של תחבורה ציבורית, אולי בעצם לא בדיוק ציבורית, אלא יותר שיתופית ומותאמת אישית.
לדעתי, מהפכה טכנולוגית שמתרחשת עלינו בימים אלה הולכת לשנות לחלוטין את עולם התחבורה בכלל, עולם התחבורה הציבורית בפרט. היכולת שלנו לאסוף דאטות בריל טיים, בזמן אמיתי, על נושאים וצרכיהם, יכולות לאפשר לנו לייצר תחבורה ציבורית הרבה יותר גמישה. מבחינה זו שהיא לא מסתמכת על מסלול קבוע, על מספר תחנות קבוע, או אפילו על מיקום של תחנה, אלא מתבססת על צרכים של המשתמשים כפי שהם בעצמם הגדירו אותם. ואז אוטובוס למשל לא יצטרך לעצור בתחנה שבה אין נוסעים יורדים ועולים, ולא יצטרך אפילו לנסוע אליה. יוכל לנסוע אולי באיזשהו קיצור דרך. אז מתוך אלגוריתמים שינתחו את הביקושים האלה בזמן אמת, אני מאמין שנוכל לייצר תחבורה ציבורית שעונה הרבה יותר טוב לצרכי הפרט והכלל, ועידן האוטובוסים של קו 61 או 57, שיש להם איקס תחנות והם חייבים להוריד ולהעלות נוסעים אך ורק בתחנות אלה, ואך ורק בזמנים קבועים ובתדירות מסוימת, יחלוף, ונראה משהו שהוא באמת הרבה יותר גמיש ושונה, והתפקיד של נהג אוטובוס, כמו שהוא מוגדר היום, הולך להשתנות לחלוטין.
פרופסור אראל אבינרי, ראש המסלול להנדסה וניהול מערכות תשתית במכללת אפקה, אני מאוד מודה לך, ואתה מוזמן להישאר ולשמוע איך כל זה נראה בתכלס מאחורי ההגה.
תודה רבה, ניצן.
האוטובוס נכנסת, ורת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים.
הספסל אחד סלים לחמניות, הספסל אחר סלים עקבניות, הספסל אחד סלים גרעינים, הספסל אחר סלים לפפונים, הספסל אחד סלים מרגרינה, הספסל אחר סלים חומוס טחינה, הספסל אחד סלים כל מיני, הספסל אחר סלים עיתוני. ילד, מה פתאום אתה יושב? בבקשה תקום מיד. הלו, גם הגברת צריכה ספסל אחד.
שלום לגילי קישוני, נהג אוטובוס בחברת דן.
שלום ומבורך.
כמה שנים מאחורי ההגה הגדול?
אני למעשה בדן משנת 1986, ומחזיק ברישיון נהיגה על רכב אוטובוס, מסוג אוטובוס, משנת 89.
באיזה קווים אתה נוסע, גילי?
אני עובד באזור שנקרא מנהל עבודה בין עירוני, זה אומר קווים 63, 57, 58, 67, כאשר משנת 2000 אני כבר במסוף קבוע, מסוף קניון איילון, שמשם אנחנו מקיימים את הקווים 57,
58. רמת גן, גבעתיים, בני ברק.
נכון מאוד.
אזורים כלילים, פתוחים, חופשיים.
כביכול, כביכול.
32 שנה אתה על הכביש, ואני יכול לגלות למאזינים שפעמיים זכית בעובד מצטיין.
אמת.
למרות שבשיחה הראשונה בינינו סיפרת לי שכל בוקר כשאתה נכנס לאוטובוס זה כמו לצאת לקרב.
לצערי, הנהיגה כנהג אוטובוס, זה מהרגע הראשון אתה נמצא במצב מלחמה, מה שנקרא. אתה גם אמור לנהוג כמו שצריך בכביש, על פי החוקים, כמה שאפשר, ומול הנוסעים, שזה ציבור לא קל, לא כולם כמובן, יש גם הרבה מקרים נחמדים וטובים.
ברור, ברור.
כן, המלחמה אבל העיקרית שלנו זה בעצם בכביש. פשוט קשה מאוד להשתלב היום ברחבי גוש דן, שלמעשה אנחנו עובדים באתר בנייה אחד גדול, לאורכו ולרוחבו, מה שמתווים היום את מסלול הרכבת הקלה העתידית לבוא. וזה עושה לנו את החיים מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד קשים.
אני רואה אותך ואני בטוח שאתה מסוג הנהגים שמחזיר מלחמה, נדחף, צופר, מעיף את כולם הצידה.
טעות גדולה. אני מאלה שלא נותן שיחתכו אותי, נותן שיעקפו אותי, נהג של שבת, מה שנקרא. רגוע, בגדול רגוע, לא יוצא מהכלים, כמעט ולא יוצא מהכלים, זה דברים מאוד מאוד רמי מעלה, שעד שאני אקח את זה בצורה רצינית, ואני מקיים את המשפט, האמת, בכביש אל תהיה צודק, תהיה חכם. אז פשוט אני זורם, מה שנקרא, המטרה שלי להגיע מצד לצד בשלום, עם נוסעי כמובן.
אתה יודע, לפעמים כשאתה נוסע, יש לי הרושם בארץ, גם כנוסע קבוע באוטובוסים, וגם כמי שנמצא על הכביש, לפעמים באוטו, לפעמים באופניים, שאוטובוס זה סוג של, אני לא יודע מה, כמו איזה סדין אדום.
נכון.
למשתמשים האחרים שרק רוצים, אתה יודע, לעקוף אותו.
נכון, נכון. ככה גם אני מרגיש, כאילו אנחנו האויבים של הכביש. ולצערי זה כך, כי זה לא צריך להיות כך ממש. נכון שגם יש נהגים שמשתמשים בגודל ונדחפים ומנסים להשתלב בתנועה ולא נותנים להם, אבל רובנו מכבדים, די מכבדים את, את הסובבים בכביש, ומשתלבים, מנסים להשתלב בניחותה, מה שנקרא.
איך אתה עושה את זה מול הדבר הזה שנקרא אופניים חשמליים?
זה באמת אחת הבעיות הקשות מאוד מאוד, שמיום ליום אפילו נהיית קשה יותר. פשוט זה כלי רכב לכל דבר, שהוא אין לו חוקים, אין לו, הוא רשאי לעשות מה שהוא רוצה על הכביש, והוא בא לנו בהפתעות אינסופיות. אתה לא יכול לצפות מאיפה ומתי הוא יבוא לך, ובאמת המצב הולך ומחמיר, לצערי. אני רואה קצת יותר שוטרים שעוקפים, מתחילים לעקוף את את הרוכבי אופניים, עדיין לא מספיק. אני אופטימי, אני מקווה שזה ישתפר.
תגיד, גילי קישוני, למה יש בעצם פקקים בגוש דן?
מאות אלפים לדעתי מכוניות נכנסות ביום למטרופולין של דן, ואנחנו מצטרפים אליהם. במקום שיהיה לנו נתיבים מיוחדים רק לתחבורה ציבורית, ראי חיפה. אנחנו נאלצים גם בנתיבים הציבוריים שמתנים לנו, אנחנו לא לבד לצערנו, כי משתמשים בזה גם, גם רכב ציבורי נכון, וגם לא מעט אנשים שרוצים לקצר פקקים. ופה אני קצת לא כל כך רואה עקיפה של משטרה, מה שנקרא, ולצערנו אנחנו אמורים להשתלב עם ה-11 מטר, האוטו הקטן במרכאות, או ה-17-18 מטר המפרקית, להשתלב יחד עם הרכבים של ה-2-3-4 מטר, וזה קשה מאוד.
אתה יודע, שמענו בשיחה הקודמת עד כמה הסיפור של הרכב הפרטי הוא נטל על על הנהג, על המדינה, על החברה, וגם בישראל החזקת מכונית זה יקר מאוד, נגיד ביחס לאירופה או ארצות הברית.
נכון.
ובכל זאת, אנשים נוסעים במכוניות ולא באוטובוסים כשיש להם ברירה.
נכון, ואני מבין אותם מצד אחד. כי זה שלוקח את הרכב הפרטי ונכנס לעיר, הוא לא רואה שום הבדל בינו לביני. זאת אומרת, אני והוא נוסעים באותו פקק, ואנחנו נוסעים באותו קצב. לפעמים אני, לא לפעמים, תמיד אני אהיה יותר איתי, כי יש לי תחנות, לא אין. ואנחנו, ואין לי שום יתרון, אין לי שום דבר לפתות אותו, במחאות, על מנת שיסע איתי, ושישאיר את הרכב בבית.
זאת אומרת, כרגע התחבורה הציבורית היא פשוט לא מספיק אטרקטיבית.
נכון, נכון. עד שלא יהיו לנו נתיבי תחבורה ציבוריים ראשיים טובים, נקיים מרכב פרטי, לצערי אנחנו נמשיך לנסוע בפקקים. אני קצת פסימי בקטע הזה, כי זה הולך להיות עוד יותר קשה עם פתיחת הקווים המזינים לרכבת הקלה לקו הראשי, שזה הולך ומקשה עלינו, ופשוט ימשיך לגרום לנוסע ברכב פרטי להמשיך לנסוע עם רכב פרטי מהסיבות האלה.
לדעתי יש עוד משהו. כלפי האוטובוס יש גם מחסום פסיכולוגי, כאילו זה ברירת מחדל של הדפוקים. כי כשרואים את הנתונים, כמה נוסעים בתחבורה ציבורית מבחירה בישראל, מבחירה, מעט מאוד. הרוב הם נוסעים שבועיים, אני קורא להם, שאין להם ברירה. אין להם רכב, אין להם רישיון, הם מבוגרים מדי, הם צעירים מדי, הם זרים, כל מיני.
נכון.
אתה מרגיש את זה?
לאו דווקא, אני לא, כנהג אני בטח לא מרגיש את זה.
לא, זה שהאוטובוס הוא כאילו, הוא לא, הוא
נחות? לא, אני חושב שתחבורה ציבורית כשמה היא כציבור, אבל זה נכון שמצד שני אנחנו רואים את, אני לא אגיד אם זה לא פשוטי עם, זה ממש, זה עמך. העמך נוסע בתחבורה ציבורית, אבל אני שוב אישית לא מרגיש נחיתות בנושא.
תגיד, גילי, איך אנחנו מעבירים בארץ אנשים לתחבורה הציבורית?
הדבר הכי חשוב בתחבורה ציבורית, טובה ויעילה, זה נתיבי תחבורה ציבורית פתוחים. מה זאת אומרת? זאת אומרת, להקצות את הנתיבים האלה, ואולי לא מספיק לסמן אותם, אולי להקים קירות קטנים, הפרדה מוחלטת בין האוטובוסים הציבוריים לבין רכב פרטי, עם כמובן תחנות נגישות ונוחות, כך שיהיה לי יתרון ברור על הרכב הפרטי, ואז אולי יתחילו להבין שבאמת, אכן, לנסוע ברכב ציבורי יהיה הרבה יותר קל, הרבה יותר מהיר ויותר נעים אפילו.
תגיד גילי, נתקלת גם באלימות באוטובוס?
באלימות באוטובוס אני נתקלתי גם באלימות בין נוסעים, וגם לצערי גם אני חוויתי סוג של אלימות. מה שקרה לפני כשנתיים, עלה לי נוסע מבוגר, אני הייתי בקו 57 במשטרת רמת גן, בתחנה של משטרת רמת גן, לכיוון קניון רמת גן, והוא עלה איתי, ודווקא היה בהתחלה בסדר גמור, שלום, ישב, ואז הוא פתאום הבחין שאני פונה שמאלה בבן גוריון, כי אני קו 57, והוא שואל אותי, מה, זה אתה לא קו 51? אמרתי לו, לא, אני קו 57 לקניון איילון. ואז מיד הוא אמר לי, עכשיו אני רוצה לרדת, באמצע הכביש. כמובן שלא הקשבתי.
בז'בוטינסקי,
באמצע, אוקיי. בדיוק, באמצע רחוב ז'בוטינסקי, הבן אדם רצה לרדת מיד. מכוניות, אין שום סיכוי שאני אעשה כזה דבר. לא הקשבתי לו אפילו, המשכתי בנסיעה, והוא המשיך. הוא המשיך בהתחלה מילולית, עבר קצת לגופנית, נגע בי, ואחרי שפניתי שמאלה, הוא אפילו ירק עליי. הרגשתי רע מאוד עם זה, באמת השפלה נוראית, עם כל הוותק שלי, אבל לימדו אותי לספור בקטעים האלה, וספרתי עד 1,000 נראה לי, ובתחנה כמובן הוא ירד, אפילו לא הקשבתי לו, מיד סגרתי את הדלת והסתלקתי משם. אחרי מקרים כאלה, אני מכיר לא מעט חברים שלי, שפשוט אמרו עד כאן, תודה רבה, לא בשבילנו, אבל, וזה חבל. ולא צריך, וממש לא צריך שיקרו כאלה מקרים, מיותר מאוד.
תגיד, כמה זה משמרת של נהג? כמה אתה עובד ביום?
משמרת של נהג זה בין 8-9 עד 12 שעות למשמרת. יש לא מעט מצבים שהפסקות קטנות, אם בכלל, בין טור לטור זה נקרא. וזאת בגלל הפקקים. נכון שמוגדרות לנו ארוחות בוקר בתוכנית ו... כל מיני הפסקות, אבל לפעמים אנחנו נוסעים, אנחנו נוהגים מצד לצד. כמובן שהנוסעים זה ממש לא מעניין אותם, ולמרות שאנחנו רצים מצד לצד, אנחנו ממשיכים לקבל את המענות ואת הטענות, ולמה איחרת, וכל מיני טענות שאין לנו תשובה עליהם.
לשירותים אתה מספיק ללכת?
גם זה לפעמים קשה מאוד. רק במצב קיצוני, סופני, אני באישור כמובן הסדרן, אני יורד ואני עושה את השירותים, וכוס מים קרה, ויאללה, ממשיכים הלאה לצד השני.
מה יקל עליך בתור נהג?
מה יקל עליי?
מה אפשר לעשות כדי שאתה תנהג, תהיה יותר רגוע, תהיה יותר מרוכז, תהיה נהג יותר טוב?
אני חושב שמאוד מאוד חשוב לתת לנהג זמן לעשות את הנסיעה מצד לצד ולהגדיל אותו. זאת אומרת, אפילו בעשר דקות מצד לצד זה נותן הרבה לנהג, זה נותן לו את המנוחה שלו, כמה דקות לנוח ולהתרענן על מנת שהוא יצא הכי רענן והכי בטיחותי למסוב הבא.
אולי גם יקל עליך שלא תצטרך להתעסק בכסף, במחירת הכרטיסים.
בהחלט, בהחלט, זה נושא מאוד מאוד חשוב. אנחנו היום, בנוסף לנהיגה, אנחנו גם מתעסקים עם כסף, וזה מאוד מעכב את הנהיגה עצמה, כי אנחנו אמורים לעשות את זה בתחנות עצמם, ויש לנו ימים כמו תחילת חודש, אנחנו מתעסקים עם המון כסף, וזה לוקח הרבה מאוד זמן, ואני הבנתי שבקרוב מאוד הולכים להוריד את זה מאיתנו, ולהיכנס ולעלות מכל הדלתות.
ואולי גם מחיצה, הפרדה בינך לבין הנושאים?
לא הייתי מבקש מחיצה, למרות שזה רצוי, כי חשוב להשאיר משהו אנושי בין הנהג לנושאים, כי אנחנו הולכים ונהיים, נכון אנחנו הולכים ונהיים יותר טכנולוגיים, אבל האנושיות הולכת ויורדת, ויש לנו עדיין אוכלוסייה מבוגרת שצריך להתחשב בהם, וצריך לתת להם גם מענה ולעזור להם.
יש משהו שאני רוצה להציע, שלדעתי הוא יקל גם על הנוסעים, גם על הנהג, שזה רמפה חשמלית מאחורה, שלא כמו היום שנגיד נוסע עם כיסא גלגלים, הנהג צריך לעצור, לצאת, להרים את הרמפה הזאת, להחזיר אלא שיהיה כזה רמפה חשמלית אוטומטית יוצאת.
נכון.
אתה לוחץ על כפתור,
נכון,
ושלום
נכון.
על ישראל.
זה גם בתנאי שהתחנות יהיו פנויות מרכבים פרטיים, מה שלא קורה לנו המון פעמים שאנחנו לא יכולים להיות נגישים בגלל הסיבות האלה, אני לא מעט רוורסים עושה בתחנות עד היום, וזה חבל מאוד.
איך זה כשאתה בחול? אתה אוהב לנסוע שם באוטובוסים?
כן, אני משתמש, אני משווה.
ומה המסקנה?
ויש לנו עוד מה, יש לנו עוד עבודה גדולה מאוד פה לצערי, אבל אני אופטימי, כי אפשר פה, אפשר לעשות המון המון דברים, רצון טוב של כולם.
בעצם גילי, האוטובוס זה הרבה יותר מעבודה בשבילך, זה בעצם, אני יודע, זה החיים שלך.
נכון מאוד, אני יכול גם לגלות שאת בת זוגתי, סיגל, קוראים לה, הכרתי מהקו. מה שקרה, זה היה איזה ערב שאני לא הייתי צריך לעבוד באותו קו, והיא לא הייתה צריכה לנסוע באותו קו. ונפגשנו, ודיברנו, והשיחה התגלגלה, ו...
וואלה, שמע, אתה ממש המערכון של טיקי דיין אתה. הנה.
אני הכרתי את הבעל שלי באוטובוס. הוא היה נהג ואני הייתי כרטיסנית. כבר פעם... לא, עוד לא. פעם... פעם אחת, אני ובעלי רבנו ביותר בבית. היה עושה לי בכוונה. כל פעם שהייתי פותחת את הדלת, היה מתחיל לנסוע. אבל אני, אל תראו אותי ככה, אני החזרתי לו. הייתי מצלצלת לו כל תחנה, אף אחד לא היה יורד. אתה יודע, אצלנו במשפחה, כל הבית חי את העניין הזה של האוטובוס. אני ובעלי כל כך התרגלנו לדלתות אוטומטיות שאצלנו אין בבית ידיעות. הכל על לחץ אוויר. אם אני פותחת את הדלת בלילה, בעלי רק שומע אינסטינקטיבית מכניס לראשון. אבל הכי נחמד זה בפסח. למה בפסח, מה קורה בפסח? בפסח, אנחנו לא צריכים לפתוח את הדלת לאליהו. יש לנו כפתור על יד השולחן. אחרי רבע שעה, לא נכנס שום דבר, אומר הבן שלי, סנוב, מעדיף טקסי. אין דבר.
ענק.
גם אצלך זה פנאומטי כזה בבית.
לא, לא, לרמות האלה לא הגענו, ברוך השם.
תגיד, יש לנו כאן שאלה מהעורך שלנו, מנור בראון. איך זה שאוטובוסים מגיעים אחד אחרי השני צמודים, ואז הם ריקים?
יש לזה הסבר מאוד 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 טוב, מה שנקרא. בגלל הפקקים, מה שקורה בגלל הפקקים ובגלל הנהג שהוא נוהג קצת פחות מהר או קצת כמובן איטי יותר ולא מגיע מצד לצד, אז הוא יוצא, כל פעם הוא צובר 2-3 דקות איחור, וזה שאחריו יוצא בזמן, אז הוא מגיע יחד איתו פשוט מאוד. זה בעיקר בגלל פקקים שפשוט אנשים לא מספיקים לא להגיע לצד השני בזמן, ויותר מזה, לא לנוח, בטח לא לנוח ולא להתרווח ולהתכונן למסוב הבא.
גילי קישוני, נהג מצטיין בדן, אני מאחל לך שתמשיך בדיוק כמו שאתה, עם שירות מצוין לנוסעים ורק בריאות. איך עושים עיר טובה? אנחנו מסיימים, עורכים ומפיקים את התוכנית הזו, מנור בראון ורום עתיק. ניתן להזין לנו באתר כאן, באפליקציית כאן אודי, ובכל אפליקציות הפודקאסטים ההסקטים. אני ניצן הורוביץ, להתראות בתוכנית הבאה.